בוקר טוב למנכ״ל משרד ראש הממשלה יאיר פינס.
בוקר טוב לי, בוקר טוב שאול.
ישנת בלילה?
כן, האמת שכן.
לא, לא עקבת אחרי מסלולי מטוסים מטורקיה והמראות ונחיתות וכזה?
לא, אבל התעוררתי בבוקר לתמונה המרגשת הזאת מהמטוס, והאמת שהתרגשתי. ובעיקר אני חושב שצריך להגיד שהמטרה הושגה ובני הזוג חזרו הביתה, זה מאוד מרגש. אבל בשורה התחתונה זה תוצאה של עבודה מסביב לשעון בשבוע האחרון, גם של ראש הממשלה נפתלי בנט ושל שר החוץ לפיד. אני ראיתי את זה, הם ניהלו את המערכה, הם פעלו בכל הצירים, לא את הכל אפשר להרחיב, אבל בשורה התחתונה, כשאני חושב, כשמתנהלים באיפוק, אחריות, דיסקרטיות, זה פשוט עובד, זה עובד, עבד במקרה הזה, וזה עובד בהרבה מקרים אחרים, כמו שהממשלה הזאת מתנהלת.
מרגע ששמענו שבני הזוג חוזרים לישראל, אז מיד שמענו גם תדרוכים מכל מיני גורמים שאומרים לא הייתה תמורה, ישראל לא נתנה שום דבר וכן הלאה, אבל אנחנו כבר יודעים שראש הממשלה בנט אמור לדבר מתישהו במהלך היום עם ארדואן. אתה יכול לספר לנו אם יש בכל זאת איזושהי כוונה לבצע עכשיו איזושהי מחווה כלפי טורקיה?
אני יכול להגיד ללא שום ספק לא ניתן שום תמורה בהקשר הזה, כי פשוט אין סיבה להחזיק את בני הזוג, ולכן הם חזרו הביתה, לא הייתה שום תמורה, כמה סימני קריאה אחרי זה.
אוקיי, בוא נדבר קצת כלכלה. מנכ״ל משרד ראש הממשלה פינס, הכל מתייקר, לא יודע אם שמת לב, אני בטוח ששמת. מדד מחירי המזון לבדו התייקר ב3% ב-12 החודשים האחרונים, זה הרבה. מה הממשלה יכולה לעשות עם זה? איזה כלים יש לכם בשביל להתמודד עם זה?
תראה, קודם כל אני חייב לומר שיוקר המחיה זה נושא קריטי והוא משפיע על רמת החיים של כולנו, כמו שאתה אמרת. לצערי, בשנים האחרונות הנושא הזה לא קיבל דגש מספק מהממשלות, אבל אפשר לומר שהממשלה הנוכחית, בטח ובטח אחרי שחוק ההסדרים אושר, פעלה ופועלת בנחישות בהקשר הזה. אפשר להזכיר את כל הרפורמות שנוגעות באופן ישיר לרמת המחירים בישראל, אם זה הרפורמה ברישוי עסקים, ביבוא, מה שאנחנו קוראים לרפורמת העגלות, בתמרוקים, בכשרות, בחקלאות. אז אנחנו עושים הרבה בהקשר הזה.
תראה, אפשר להזכיר את זה, אבל בוא, שלושתנו נסכים שזה יבשיל רק בעוד כמה זמן, נגיד שנה, אם אנחנו נורא נורא אופטימיים, מה עושים עכשיו?
תראה, אנחנו מחפשים דרכים שהם יסודיים, שורשיים, עמוקים, לא כל מיני צעדים שהם מהרגע להרגע, שהאפקט שלהם לא ברור והתוחלת שלהם לא ברור לאיזה אורך זמן, ולכן אין מנוס מתהליכי עומק, רפורמות יסודיות שקשורות במנגנונים שבו המשק הישראלי פועל.
אז בעצם אם אני שומעת, מה שאני שומעת אותך אומר בתכלס, זה העברנו רפורמה ביבוא, העברנו רפורמה בחקלאות, תתכבדו ותמתינו הציבור הישראלי שהרפורמות האלה יישאו פירות בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, אין לנו פתרונות מיידיים עבורכם, ואל תצפו שהמדינה תשפיע באיזשהו אופן על המחירים בסופר בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בחודש הבא.
אני אומר שהרפורמות שחוקקו בכנסת, הם רק חוקקו, עברו בקריאה שלישית ממש לפני כמה ימים, אנחנו נתחיל להרגיש אותם מאוד מאוד בקרוב, עד כדי סוף השנה וגם אחרי זה, ואלה הם התהליכי שורש, תהליכי העומק שאותם צריך לעשות. מאוד יכול להיות שהממשלה אולי תמצא לנכון לטפל בסוגיות של מכסים, זה דבר שיכול לקרות.
זאת אומרת, יכול לקרות, זה נשמע שזה מתבשל.
אבל אם לומר בכנות, הצעדים שאנחנו צריכים לעשות הם צעדים יותר שורשיים, יותר עמוקים, ואליהם אנחנו נלך. אתם יודעים, אומנם תהליך התקציב נגמר, אבל כשתהליך תקציב אחד נגמר, השני מתחיל, ויש יסוד סביר להניח שגם בחוק ההסדרים לתקציב 2023 יהיו צעדים נוספים בהקשר של יוקר.
שזה אתה יודע, אם יהיה תקציב 23 וכן הלאה, עד כמה ראש הממשלה מוטרד ממחירי המזון, ממחירי הדיור, זה מסוג הדברים שבמדינות נורמליות מפילים ממשלות, וגם אצלנו כבר הייתה מחאה חברתית גדולה.
ראש הממשלה עוקב מאוד מאוד מקרוב בתהליכים שקורים. תראו, תהליכי ההתייקרויות העולמיים הם תהליכים, אפשר להגדיר אותם כאקסוגנים, הקומודיטיז, חיטה, טירס, מחירי תובלה, דלקים, ותהליכים שקורים בעולם, ההשפעה של המשק שלנו כמדינה על התהליכים האלה, היא, אפשר להגדיר אותה כ, לא קיימת אפילו, אבל היא בהחלט משפיעה על, ה, על, ה, על האזרחים בישראל, ואנחנו עוקבים אחרי זה, וככל שנמצא לנכון לעשות מהלכים שמסיים בישראל, אנחנו נעשה אותם, אבל לשאלתך, האם אנחנו עוקבים על זה, עוקבים על זה מאוד מאוד מקרוב, מודעים לזה, אני גם מוכרח לציין שהערכות של כלכלנים בעולם, גם הכלכלנים בישראל, גם במשרד האוצר, בנק ישראל,
כן.
גם
שהאינפלציה היא זמנית, ברור. אתה הזכרת קודם מכסים, זה משהו שאנחנו נראה בקרוב, הסרה של מכסים, הפחתה של מכסים, ביטול של מכסים?
אני יכול לומר שאנחנו על זה, לא בטוח, אני לא מבטיח, אבל ככל שנמצא לנכון לעשות מהלכים שהם נכונים מקצועית ולא רק מהווים איזשהו פלסטר, אז בהחלט יכול להיות שנראה
אותם. במה זה תלוי? כי אני מודה שאני מרגישה שבמשרד האוצר, וכשאני אומרת משרד האוצר, אני מתכוונת בדרג הפוליטי, יושבים על הגדר ששר האוצר ליברמן כזה אומר, אני עובד על צעדים, אני חושב על צעדים, אני יודעת שהיו ישיבות על זה במשרד האוצר, ושבאיזשהו אופן מחכים לראות עד כמה אם בכלל הציבור כועס על הדבר הזה, ואז תחליטו אם לעשות. והשאלה היא אם אין איזושהי מחשבה פשוט לעשות כדי לעשות כדי שלא נשלם יותר. לא רק בגלל הבנפיט הפוליטי או הפגיעה הפוליטית שמישהו עלול לחטוף מזה.
אני חושב שגם במקרה הזה סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שעושים מהלכים צריך לעשות עבודה מקצועית, ואני חושב שמה שאמר בהקשר של מה שהשר ליברמן אומר, זה באמת נכון. אנחנו יושבים על זה, חושבים על זה, בודקים את ההשלכות, את המשמעויות של זה, ולא רצים לעשות מהלכים שלא בטוח הם נכונים, ובאמת, בגלל שהמגמות הן מגמות מתפתחות, צריך לעשות מהלכים בשום שכל ולא בשלוף.
Okay.
ולכן, ככל שיהיו מהלכים שמשרד האוצר יקדם, שהממשלה תקדם, הם יהיו בשום שכל.
Okay. בוא נדבר קצת על עליית מחירי דיור, זה תחום שמוכר לך היטב, רק לטובת המאזינים. אתה בעצמך, בתפקיד הקודם, היית מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. לפני זה היית משנה לראש מינהל מקרקעי ישראל. לפני זה היית בכיר באגף התקציבים במשרד האוצר שקשור לדיור. זו בעיה שאתה מכיר. עכשיו, כבר עשור פחות או יותר, שליאל ואני מכסים את הסיפור הזה, ועיתונאים אחרים, ואנחנו כל הזמן שומעים שהבעיה היא היצע. סבבה. זו הבעיה. למה הממשלות...
כל כך בא איזה גאון שאומר, נכון, שאומר הבעיה היא יצא.
מדהים, כאילו לא שמענו את זה.
דירות.
מגניב. למה הממשלות, לא הממשלה, למה הממשלות לא מצליחות לפתור את הבעיה הזאת?
אוקיי. אז קרא לי גאון, או לא תקרא לי גאון, גם אני חושב שהבעיה היא יצא.
גאון, גאון.
אתם חושבים? כן, תודה. תראו, אני חושב שאנחנו דיברנו על זה בעבר, כשהייתי מנכ"ל משרד השיכון, אני חושב שאפשר לומר שרק בתקופה הקצרה שהממשלה הזאת מתפקדת, הרכבת הזאת של הגדלת היצע, וסליחה שאני אומר את המילה הזאת שוב, היא חזרה לעלות על הפסים. אני מזכיר לכם שבשנת 2020, לי כמנכ"ל משרד השיכון, היה יעד עמידה בשיווקים. אני מודה ומתוודא, לא עמדתי בו.
שיווקים, הכוונה שיווקים של קרקעות של רשות קרקעי ישראל, כן?
שיווקי קרקעות, יעד להיקף השיווקים, יעד להיקף
השיווקים. למה לא עמדת בו?
כי אנחנו היינו אחרי תקופה מאוד מאוד קשה של שרשרת בחירות, החל מהבחירות לשלטון המקומי ב-2018, קלה בארבע מערכות בחירות, פלוס תקופה ללא תקציב מאושר.
איך זה קשור? למה הפקידים של רשות מקרקעי ישראל לא משווקים קרקעות כי יש בחירות? מה הקשר?
אז אני אסביר. בשביל לשווק קרקע מדינה, אתה צריך תמיכה של התקציב, אתה צריך תמיכה של הדרג הנבחר. למה? כי אתה לא יכול לשווק שכונת מגורים כשהמטש אינו את הקיבולת המספקת, כשלא נבנה גן ילדים בבית ספר, כשהמחלף כניסה לשכונה לא מתוקצב. ולכן, בשלושת שנות הקיפאון, בהיעדר תקציב ובבעיית משילות, השיווקים לא יכלו לצאת לפועל, כי תקציב המדינה לא תמך בהם. עכשיו, בנקודת זמן הזאת, מרגע שהוקמה הממשלה, אני חושב שהדבר המרכזי שנעשה, קודם כל שמו על השולחן תוכנית ריאלית, אמיתית, לא, בלי פנטזיות.
אבל גם תוכנית... בלי, אתה אומר בלי פנטזיות, אבל גם בלי לנקוב במספרים, בלי להגיד מה היעד, בכמה רוצים לבלום או להוריד את מחירי הדיור, בלי לשדר שהשרים שמציגים בה, אתה באמת מאמינים בה, כי כשאתה מאמין במשהו, אתה נוקב במספר ואתה גם מוכן לשלם את המחיר אם אתה מפספס.
אוקיי, אז בואי נדבר רגע על מספרים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בשנת 2022 אנחנו נעבור את היקף השיווקים, כמו ששאול הסביר מקודם, שיווקים זה כמה יחידות דיור על קרקעות מדינה הצענו לציבור, נעבור את המספר של ה-80,000, זה מספר חסר תקדים, הוא הישג שגם שאני רואה את המספרים אני פשוט לא מאמין. את היקף העסקאות אנחנו נעבור את אנחנו נתקרב כמעט ל-55,000 יחידות דיור בעסקאות. רק לשם השוואה...
שזה עדיין לא עונה על הביקוש. כן, אתה רוצה להשוות לשנים של כחלון, 100%, אבל זה עדיין לא עונה על הביקוש שהוא גדול מ-60,000.
הביקוש הוא סדר גודל של 55,000, אבל הרכבת הזאת של הגדלת ההיצע יצא לדרך, היא מאיצה עכשיו והיא תאיץ עוד בהמשך.
וגם לא נעים להגיד, שיווקים... הפער בין הרגע שבו אתה משווק הרגע, עזוב, בין הרגע שבו יש תוכנית מאושרת ועד שיש התחלת בנייה, יש איזה 400 ימים בישראל. אז כאילו, אתה יודע, יש כאן חתיכת שרשרת...
זה טווח בנימה מאוד רחב.
הקטר אולי יצא לדרך, אבל איך אתם מקצרים את התהליך הזה?
נכון, אבל אתם חייבים להסכים איתי שצריך להתחיל את הדרך, צריך לחזור חזרה, להכניס דלק במכונה הזאת של הגדלת ההיצע, וצריך להתחיל אותו ממשהו. ואני חושב שלבוא לציבור ולמכור לו אשליות ולהגיד לו אנחנו נוריד את המחירים בכך וכך אחוז ואנחנו להפריח מספרים באוויר, זה דבר שיפגע במטרה, כי בסוף זה, הציבור רואה לנגד עיניו את פעולות הממשלה ולא את ההבטחות שלה, ולכן אנחנו מדברים עכשיו ריאלית מה אנחנו עושים. אנחנו החזרנו את הוותמ"ל לפעילות, אישרנו תקציב חומש לכיתות לימוד בהיקף של 17,000 יחידות דיור, ומשרד התחבורה, מה שלי כמנכ"ל משרד השיכון היה כל כך חסר, יש 4.5 מיליארד שקל לטובת תשתיות שתומכות דיור, מחלפים, הרחבות של כבישים, מסופי תחבורה ציבורית. העסק הזה חוזר לפעול. אני לא יודע להגיד לכם בכמה המחירים ירדו או בכמה הם יעלו. אני יודע להגיד לכם מה יגרום להם לעלות ומה יגרום להם לרדת. מה שיגרום להם לעלות זה אוזלת יד של ממשלה שלא עושה את מה שצריך. הממשלה הזאת עושה את מה שצריך. היא מגדילה את ההיצע. הגדלת היצע זה מה שיוריד את המחירים בטווח בינוני וארוך, ותתפלו לשמוע גם בטווח קצר. אנחנו נמצאים בשוק של ציפיות. כשציבור הקבלנים, כשציבור הזוגות הצעירים רואים שהממשלה לא מוכרת אשליות ולא מספרת סיפורים ומבטיחה הבטחות, אלא מקימה מחדש את הוותמ"ל.
תשמע, בינתיים...
היא עושה תוכנית חומש לכיתות לימוד, משקיעה בתשתיות...
את כל זה כבר אמרת, יאיר פינס. בינתיים קבלנים והיזמים קונים קרקעות מהמדינה במחירים מטורפים, שרק, אתה יודע, משקפים עליות מחירים מטורפות בשנים הבאות, אבל בסדר.
יאיר, אני חייבת לשאול אותך לסיום. אתה הרבה שנים בממשלה.
צריך לצאת.
נמצא, כן, כן. בפוזיציה הזאת עכשיו של מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אני חייבת לשאול, איך אתה רואה את התפקוד של המגזר הציבורי, של משרדי הממשלה? נחתמה עכשיו עסקת חבילה לכאורה שמקפיאה שוב כל אפשרות להתייעלות במגזר הזה. אתה חושב שאנחנו מקבלים שירות ציבורי מספיק טוב כאן?
אני חושב שאנחנו בעצם בממשלות הקודמות, ואני חושב שאני יכול להעיד כי הייתי בהם בתפקידים בכירים, אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו מה זה עבודת מטה, מה שלצערי שכחנו. ובחמשת החודשים האחרונים אני מרגיש, זה עניין של רגשות, זה לא עניין אמפירי, שהממשלה הזאת עושה המון בשביל קודם כל להחזיר את האמון של הציבור, להחזיר את האמון של הציבור בפעולותיה, ולכן אנחנו רואים גם את העובדות בשטח. תראו, אני הרבה זמן לא זוכר ימי ראשון בממשלה שהשרים מביאים החלטות מתואמות עם השרים אחרים.
כן, אבל יאיר, אני שואלת על התפקוד, על התפקוד של המגזר הציבורי, לא על רמת הסחבקיות בין השרים אחד לשני.
לא, אני לא דיברתי, על רמת הסחבקיות, אני דיברתי על תפוקות. אני דיברתי על עשייה. בשבוע שעבר אישרנו תוכנית לנגב. עוד שבועיים נאשר לרמת הגולן. ביום ראשון הקרוב אנחנו מגבשים צוות לרפורמה בשלטון המקומי. בממשלה הזאת יש המון המון עשייה. וזה מה שאני רוצה לספר לכם, לספר לציבור, כי אני באופן אישי מתרגש מזה. כי זה היה מאוד מאוד חסר לי בשנים האחרונות. וזה דבר שקורה, וזה דבר שגם מביא תוצאות.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני רוצה שתשים לב שאתה התרגשת בתחילת השיחה, אתה התרגשת במהלך השיחה, והתרגשת בסוף השיחה, ואני רוצה להגיד לך תודה על כל הרגשות האלה. יאיר פינס, מנכ"ל ראש הממשלה.
ריגשת עם המחמד.
ריגשת. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, להתראות.